כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. שואל אדמו"ר הזקן להבין כפל לשון, לתאר ותתארו. התחלה כתוב יכפר עליכם לתאר אתכם, אחר כך כתוב תתארו. למה צריך את שני הביטויים? מה ההבדל בין הראשון לשני? כדי להבין את זה, אז הוא אומר צריך להבין, לבאר עניין עשרת ימי תשובה. ולמה הוגבעו 10 ימים דווקא? למה הקדוש ברוך הוא נתן קבע שיש בשנה תקופה שנקראת 10 ימי תשובה? ולמה דווקא 10 ימים? לא פחות ולא יותר. והיום הזה הוא יום העשירי, היום הזה, שהפסוק אומר כי ביום הזה, איזה יום מדובר? מדובר על היום העשירי של 10 ימי תשובה, שזה יום כיפור, יכפר עליכם. שואל אדמו"ר הזקן, הלא כל זמן שעושים תשובה, היה צריך שיומחה להם מיד? מתי שיהודי יחזור בתשובה, היה צריך להיות מחילה על העוונות שלו. למה צריך לחכות תקופה בשנה, וימים מיוחדים, ובימים האלה במיוחד, ביום העשירי, ואז יכפר עליכם. כדי להבין את זה, אז הוא אומר כך, אך העניין הוא, צריך להבין מה זה בכלל נקרא לחזור בתשובה. כי עניין התשובה הוא, המשמעות של תשובה, זה להשיב פנים בפנים מאליו יתברך. לחזור, להחזיר את הפנים שלך לקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה, לשוב. היית רחוק, תשוב. כי הלא התשובה הוא לשוב ולהתקרב אליו יתברך. ולכאורה, לא שייך לשון זה לגבי הקדוש ברוך הוא. מה שייך להגיד שהתרחקת, אתה צריך לשוב. נכתיב במה כתוב על הקדוש ברוך הוא, את השמיים ואת הארץ אני מלא. ולמה צריך לשוב ולהתקרב אליו יתברך, ובמה נתרחק? מה שייך לומר שהתרחקת, איפה, לאן שהלכת הוא גם שם. כשאתה בא להתקרב הוא גם שם. אז אף פעם לא התרחקת. אז מה שייך להגיד שאתה צריך להתקרב? אלא העניין הוא, יכול להיות שאתה נמצא מאוד קרוב ואתה מאוד רחוק. איך זה יכול להיות? כמשל בבני אדם, שעומדים זה אצל זה. תקח שני אנשים שעומדים מאוד קרוב אחד לשני, רק שחוזרים עורף זה מזה. אבל אף אחד לא רוצה להסתכל על השני, גב אל גב. אין לך ריחוק גדול מזה. ואין קירוב אלא, מה אם כך יהיה הקירוב? לא אומרים בוא תתקרב אליו, מה פה שתתקרב אני צמוד אליו. מה יהיה הקירוב האמיתי? בהחזרת פנים אל פנים. אותו דבר בנמשל בין יהודי לקדוש ברוך הוא. וכך היא נכתיב. פסוק אומר שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז מה אנחנו רואים מהביטוי הזה? שיש בחינת פנים ואחוריים למעלה. כביכול גם אצל הקדוש ברוך הוא יש פניי ויש אחוריי. הוא כתיב, כתוב בברכת הכהנים, יאר השם פניו אליך. מה זה נקרא פניו? פירוש שההשפעה תהיה בבחינת הארת פנים מפנימיות רצונו. כשהקדוש ברוך הוא נותן בהארת פנים, כשהקדוש ברוך הוא שמח בנתינה, זה נקרא מהפנים, מהפנימיות. כי דכתיב, ואוהב את יעקב. מה זה נקרא אחוריים? הוא כתיב, איך כתוב על המלאק? כי מחו אמחה. זאת אומרת, להמלאק זה מחו אמחה, וליעקב זה אוהב את יעקב. מחו אמחה, מה זה מחו אמחה? שהקדוש ברוך הוא כל זמן שהוא לא מחק את המלאק, והמלאק קיים. נו, אז הוא קיים, אבל הוא קיים ומקבל השפעה מאחוריים. ולכן ההשפעה שמשפיע לו לאחיותו, כל זמן, הקדוש ברוך הוא אומר, מחו אמחה, אבל כל זמן שהוא לא מחק אותו, והמלאק קיים, אבל ההשפעה שהמלאק מקבל הוא מבחינת אחוריים. דהיינו, כמן דשדי בתר כתפי, כמו שאדם זורק למישהו חפץ מאחורי הגב, שנותן לסונו, שאינו נותנו ברצון גמור. כשאתה רוצה לתת למישהו, אתה חייב לתת למישהו, והוא השונא שלך. אתה לא אוהב לתת לו, אבל אין לך ברירה, אז אתה נותן לו את זה מאחוריים. רק כמי שמוכרח להשפיע. ואין השפעה זו מבחינת פנימיות ועיקר רצונו. אז לעמלק זה נקרא אחוריים. אבל לצדיק, ליעקב, באה השפעה מבחינת פנימיות רצונו, שנותן ברצון גמור. ובהארת פנים, בשמחה ובטוב לבב, ברוב עוז וחדווה. אז אם כך הסברנו מה זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא פנים, מה זה נקרא אחוריים. עכשיו נחזור ליהודי. מה זה נקרא יהודי שהיה קרוב, פנים מפנים, ומה זה נקרא שהוא התרחק, ומה התשובה צריכה לעשות. ועל דרך זה יובן גם כן עניין התשובה. מה זה נקרא התשובה? זאת אומרת שלפני שהוא חזר בתשובה היה רחוק. מה הפירוש שהיה רחוק? הוא היה מאוד קרוב, אבל הוא היה מאוד רחוק. כי הנה כתיב, אז הוא מביא את זה בדיוק נפלא, בפסוק. הפסוק אומר, כי פנו אליי עורף. אז תדייק במילים. אם אנחנו נקרא חצי פסוק, כי פנו אליי. אז מה זה פנו אליי? שהפנים אליי. עורף, לאחוריים. אז תחליט, זה פנים או עורף? אז הוא אומר, כי פנו אליי, הכוונה היא שפונים אליו יתברך בקיום תורה ומצוותיו. אתה מקיים תורה ומצוות. פה מתכוון לומר שתשובה זה לא רק על חטא. יכול להיות שאתה מקיים תורה ומצוות ואתה צריך לעשות בתשובה. פנו אליי. דהיינו, אתה מקיים תורה ומצוות, אבל מכל מקום אין זה אלא בבחינת עורף. אתה עושה את זה כאילו בעורף, דהיינו, שאינו מבחינת פנימיות הרצון, מאהבה ותשוקה, אלא מצוות אנשים מלומדה, והולך בקרירות. אתה עושה את זה, אבל לא עם חשק. זאת אומרת שפנו אליי, אבל זה עורף, אז תחזור בתשובה. מה נקרא תחזור בתשובה? שתעשה את זה מהפנימיות שלך. והתשובה היא החזרת פנים בפנים. להיות פנימיות רצונו וחפצו בתורת השם ומצוותיו, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה נקרא לחזור בתשובה, להחזיר ולעשות את זה מהפנימיות שלך. דהיינו תורה ומצוות להיות בפנימיות. מה ההבדל בין תורה למצוות? למה צריך גם תורה וגם מצוות? אז כאן היא עכשיו עריכות גדולה שיסביר לנו מה זה נקרא תורה, ומה זה נקרא שאתה מונח בתורה באמת, אתה חוזר בתשובה והתורה שלך נעשית כראוי, ומה זה נקרא מצוות. שתי דברים שונים. כדי להבין את זה, זאת אומרת ככה, אך איך תהיה בחינה זו קבוע בנפש האדם? איך האדם יישאר כל הזמן בתשובה, כל ימיו בתשובה? זה לא שרגע אחד הוא עשה את זה מרצון, שני אחר כך עורף. מה יגרום לו להישאר בזה? צריך להקדים תחילה מאמר רבותינו ז"ל, ומהמאמר הזל הוא הביא כאן שני מאמרי חזל שנראים כסותרים, ומתוך זה נבוא בהמשך להבין את ההבדל בין תורה למצוות. מאמר חזל אחד אומר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה מובן מהמאמר חזל הזה? מכלל, מתוך זה מה אפשר להבין? שהמעשה הוא העיקר. והתלמוד אינו גדול, אלא במה הגדלות של התלמוד? במה שמביא לידי מעשה. אז מה זה העיקר? המעשה? כדי לחזק את זה, הוא מביא עוד מאמר חזל, ואמרו חזל, הלומד שלא לעשות, מוטב לו שנהפך לו שלייתו. זאת אומרת, אז מה העיקר? המעשה. עכשיו, אבל נביא מאמרי חזל הפוכים, שהתורה היא עיקר ולא המצוות. ובירושלמי אמרו, מה כתוב בתלמוד הירושלמי? על פסוק, וכל חפצים לא ישבו בה. הפסוק מדבר על התורה. הוא אומר שכל החפצים אין להם ערך ביחס לתורה. על איזה חפצים מדובר? הוא אומר בתלמוד הירושלמי, אפילו חפצי שמיים. לא באים בפסוק הזה לשלול אוכל ושינה. באים לשלול, אומר, אפילו חפצי שמיים. זאת אומרת, אפילו מצוות ביחס לתורה לא ישבו בה. שכל המצוות אינן כדאי, אפילו לדבר אחד של דברי תורה. שמעלת עסק התורה יתרה על מעלת קיום המצוות. אז יכולה יש כאן סתירה? צד אחד אומרים שהעיקר זה המעשה, צד שני אתה אומר שכל המעשים אין להם ערך, מעשי המצוות אין להם ערך ביחס לתורה. אז יכולה יש כאן סתירה? כדי, הוא עוד לא עונה, הוא אומר, בעצם הסתירה הזו היא לא רק בין מאמר חזל בבבלי, שכתוב גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ומאמר חזל בירושלמי שכתוב שכל חפצים לא ישבו בה. הוא אומר, וגם בגמרא שלנו רם מוקרא ידעתי, אפילו בתלמוד הבבלי עצמו מביאים את שני הפסוקים הללו, מביאים את הסתירה הזו. מה מביאים בתלמוד הבבלי? כתיב, פסוק אחד אומר, וכל חפציך לא ישבו בה. מהפסוק הזה מה אתה מבין? שאיזה חפצים אין להם ערך לתורה? חפציך. מה זה חפציך? עניינים אישיים שלך, אכילה, שתייה, ביזנס וכדומה. וחפציך, מה מדייקים מזה? חפציך ולא חפצי שמיים. וכתיב, אבל יש פסוק אחר, זה בגמרא שואלים. פסוק אחר אומר הפוך, וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה חפצים? אפילו חפצי שמיים. אז מה רואים? שאפילו מצוות אין להם ערך. שואלים את זה בתלמוד הבבלי, ומשעני, מה עונים? כאן במצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, וכאן במצווה שאפשר לקיימה על ידי אחרים. תלוי על איזה מצווה מדובר. אם זה מצווה שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה ורק אתה, תסגור את הספר ולך תעשה את המצווה. אבל אם זה מצווה שמישהו אחר גם יכול לעשות, אם אתה לא תעשה, המצווה תעשה, תמשיך ללמוד ומישהו אחר יעשה את המצווה. שמצווה שאפשר לקיימה על ידי אחרים, יניחנה ויעסוק בתורה. טוב, אז אולי יש כאן איזושהי פשרה להבין מתי התורה יותר, מתי המצוות יותר. כלומר, זה גם לא מובן. למה? ולכאורה אינו מובן. יוצא כאן דבר מאוד מוזר. שהרי כל התורה אינו רק פירוש וביור, כיצד תהיה המצווה נעשית. מה זה תורה? כל התורה אתה לומד, כל מסכת שאתה לומד. אתה לומד מסכת פסחים, מסכת שבת, מסכת עירובין. מה אתה לומד? המצווה הספציפית הזו, איך נקיים אותה? כל מסכת שבת, איך לקיים שבת. לא רק מבלגי מעשה. כל מה שאתה לומד, איך לקיים. אז משהו מאוד מוזר. אתה יושב ולומד איך לקיים את המצווה. בוא נניח ועכשיו אתה לומד איך לקיים מצוות צדקה. ועכשיו באמצע הלימוד בא לידך קריאה דחופה שצריך לעזור למישהו למצוות צדקה. אז, ואתה רואה שמישהו אחר גם יכול לעשות את זה. מה אכפת לך שמישהו אחר יכול לעשות את זה? כל מה שאתה למד אתה, זה כדי לדעת איך לקיים. הנה עכשיו בא לידך הקיום. תסגור את הספר ורוץ תקיים. ואיך ילמדו פירוש וביור המצווה? זה יכול להיות, אומר לו, אני עסוק הרגע בללמוד איך מקיימים, ואתה תלך לקיים, והמצווה תעשה על ידי אחרים. אם כל המצווה, כל הלימוד זה איך לקיים, אז איך תקיים? אז גם התשובה של הגמרא בבלי, לא לגמרי מובן. אז זה שאלה אחת. וגם להבין מה אמר הזל. עוד שאלה הוא שאלה. עדיין על מעלת התורה. כתוב, חזל אומרים, כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אתה יושב עכשיו ולומד קורבן, איך מקריבים קורבן עולה, בדיוק כאילו הקרבת עולה. ועוסק בתורת מנחה, כאילו הקריב מנחה. זאת אומרת, זה דבר לא מובן. ולא, הקורבנות תלויים בבית המקדש ובמזבח, והקרבה תלויה בכהנים דווקא, יש תנאים. איפה מקריבים קורבן? בית מקדש, בית מקדש עצמו למזבח. מי מקריב את הקורבן? הכהן. ואתה יושב פה, ישראל, יושב במקום רחוק, לא בבית המקדש, ואתה לומד הלכה, ואומרים לך, אתה הקרבת עכשיו קורבן? ואיך מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב? והוא איש זר, השלום מבני הכהנים, וגם אין כאן לא בית המקדש, ומזבח. אז איך זה יכול להיות שהתורה שאתה לומד, זה כאילו קיימת? מה קורה כאן? ובעצם אנחנו צריכים להבין היטב, מהי ההגדרה של התורה ומה עניינה, ומה ההגדרה של המצוות, מה עניינה, מתי זה ומתי זה, מה התפקיד של זה, מה התפקיד של זה. ויובן זה, אז מה כדי להבין את זה, נקדים עוד דבר. על פי ביור עניין מעלת התורה בכללה, חייבים כאן להעריך, להבין בכלל מה החשיבות של לימוד התורה. אדם שבא ללמוד חוכמות העולם, אז הוא מראש בוחר איזה תחום אני אלך ללמוד. תחום שאני יוכל פרקטי לממש את זה, כן? לעשות עם זה משהו. אתה לא תלך ללמוד אסטרונומיה כשאתה בכלל לא מתכוון לטוס בחללית, כן? אתה תלמד את זה כי אתה רוצה להשתלם בזה, לעשות עם זה משהו. מה קורה בתורה? אומרים ליהודי, אתה צריך ללמוד תורה. אז לא שאיך יהודי יגיד, מה אני אלמד עכשיו חושן משפט? אתה לא מתכוון להיות דיין. אני אלמד הלכות ימיומיות, אבל יש תחומים בתורה. לא שייכים אליי, אבל זה לא גישה נכונה. שהיא מצווה לכל אחד ואחד ללמוד כל הלכות התורה. אפילו הלכות שאינם צריכות לכל אדם. אפילו הלכות שאתה בכלל בחיים שלך לא תשתמש בזה. כגון דיני הוראת איסור ויתר. אתה עכשיו ללמוד, הולך ללמוד יורה דעה, הלכות הערובות, הלכות בשר בחלב, שאינה מסורה אלא למורה הוראות. יבוא לך שאלה, אתה תלך לשאול את הרב, יבוא אליך מישהו לשאול, תגיד, אני מצטער, אני לא רב, לך לשאול את הרב. אז משמע אתה תלך ללמד את כל הפרטים. וכגון משפטים שבין איש לרעהו. תלך ללמוד תוכו של משפט, שאינן מסורים אלא לדיינים. אבל זה לא תירוץ בגלל זה לא ללמוד תוכו של משפט או יורד דעה. ואף על בכן המצווה היא על כל אדם, אפילו מי שאינו רוצה להיות דיין ומורה הוראה בישראל, לך תלמד. זאת אומרת שיש בלימוד מעלה, גם אם זה לא יהיה קשור לפרקטיקה אף פעם. אז מה התועלת? מה העניין? אז פה בעצם אנחנו נבוא באות הבאה ואחר כך להבין את מעלת התורה ומה העניינה, ואחר כך נראה את מעלת המצוות. ומהי התשובה שצריך לעשות פנים בפנים, איך ללמוד תורה נכון ואיך ללמוד מצוות נכון.